אז בוקר טוב, אליאב.
בוקר טוב.
אפרת פניגזון.
אליאב אלאלוף.
ואנחנו מתארחים, מי שבחר לארח אותנו היום זה Google for Startups. אנחנו יושבים בתוך ה-Creator Studio החדש של Google for
מתקן, Startups. מתקן מדהים.
מהמם. Okay. ופה אנחנו הולכים לצלם את התוכניות שלנו. וזו הולכת להיות התוכנית הראשונה.
זה פיילוט. אנחנו עוד לא יודעים אם זה יעבוד או לא, אבל בואי נראה.
אנחנו מאוד אופטימיים.
אולי זה יעבוד, איך היא תדעי?
אולי זה יתפוס, אולי כל זה האינטרנט הזה.
כן,
וה...
כן, אין לדעת.
אין לדעת. אז היום אנחנו הולכים לעשות פרק ראשון בנושא חם, שמעניין הרבה מאוד אנשים סביבנו.
כן, נושא של מיתוג אישי. איך עושים מיתוג אישי? למה צריך בכלל מיתוג אישי?
נכון.
שאלה טובה, נכון?
למה צריך את זה?
לפני יומיים התקשרה אליי מישהי שהיא מנהלת מותג, מותג שרובנו מכירים טוב, עושה עבודה ממש טובה, והיא אומרת לי, אני רוצה את עזרתך, אני רוצה לעבור לתפקיד אחר. ואמרתי לה, אוקיי, ולמה התקשרת אליי? היא אומרת לי, כי אתה ממש טוב, אתה מקושר כזה ואתה טוב במה שאתה עושה. אמרתי לה, מאיפה את יודעת? אמרת לי, זה מה שאומרים עליך. אמרתי לה, אוקיי, ומאיפה הם יודעים? אז אמרת לי, אני לא יודעת, כאילו, יש לך שם טוב. וזה העניין של מיתוג אישי, שאנשים יודעים עליך, ובלי קשר לעובדות או לא, כן, בדרך כלל אי אפשר להיות מנותק מהעובדות, אבל יש הרבה אנשים טובים שאנחנו מכירים, שאף אחד לא יודע עליהם. וזה בזבוז, זה חבל. מכמה סיבות, תכף נגיע לזה, אבל הדבר הראשון שאמרתי לה, אמרתי לה, תחשבי על זה, שאת עולה למטוס, ויש לך את הקטע של הדיילת שאומרת לך,
במקרה חירום?
יציאות חירום. במקרה חירום, יפלו מסכות החמצן, ואת טסה עם הילד שלך. מה הדבר הראשון שנכון לעשות? רוב האנשים רוצים, אומרים, מה, אני אשים לילד. ומה הדיילת אומרת? לא, אתה צריך לדאוג לעצמך. כי אם אתה לא דואג לעצמך, מי ידאג לילד?
אחר כך.
כן. אז אותו דבר, אם הילד שלך זה המותג שלך, הילד שלך זה המיזם שלך, זה המוצר שאתה מקדם. אם אתה לא דואג לעצמך, אתה בעצם מפחית מהיכולות שלך לדאוג לילד אחר כך.
נכון.
אז כאילו זה הקבלה שעשיתי לה. של, ומפה מתחילה, אני חושב, כאילו החשיבות של מיתוג אישי, ככל שאתה יותר טוב בעצמך, אתה יכול יותר לעזור למותג שאתה מטפל בו.
אני לגמרי מסכימה את מה שאתה אומר, ואני אתחיל עם הדוגמה שלי, של התרגיל, נקרא לזה ככה, מיתוג אישי, שאני עוברת אותו ממש בימים okay, אלה, okay. שאני פתאום רואה את התוצאות שלו, ואת מה שקורה בעקבותיו. אני לאורך זמן בונה את עצמי כמותג. אנשים לפעמים נמנעים מלהגיד את זה, הם חושבים שזה שחצני, אבל תכלס,
okay.
זה מה שאני עושה. ואחד הדברים שקורים עכשיו זה שלאחרונה פרסמתי פוסט ואמרתי, אני עוזבת את מקום העבודה שלי, וזה מאוד מאוד קשה לי, וזה אחרי תקופה ארוכה, ואני נורא אוהבת את כולם, וקשה לי לעזוב.
נכון, זה שלוש שנים ברובוטיקס.
שלוש שנים ברובוטיקס שמגיעות לסיומם.
כן.
ואני יוצאת לדרך חדשה, אני עוד לא יודעת מה היא, אבל מה שזה לא יהיה, זה הולך להיות מרגש. עם תמונה שבאמת ככה מחצינה את האנרגיות שלי ואת מי שאני הייתי ברובוטיקס. ולא נדבר יותר מדי על התוכן, אבל אני מדבר על מה שזה עשה.
כן.
רק המספרים לרגע, שנבין
תוצאות,
כאילו
תוצאות, bottom line.
בדיוק. מבחינת אינגייג'מנט של הפוסט הזה, אני לא יודעת כמה אימפרשנס היו לו בפייסבוק, כי הם לא חושפים לי, אבל היו שם בערך 800 לייקים, 350 קומנטים, ומשהו כמו 50 הודעות פרטיות במסנג'ר, שחלקן הגדול זה הצעות עבודה, והחלק האחר זה אנשים שמציעים לעזור עם הנצחה.
חלקן הגדול הצעות עבודה.
בהחלט. ולינקדאין, עזוב רגע את פייסבוק בצד, נורא נחמד, לינקדאין, כמות האימפרשנס בלינקדאין מראים לך כמה
כן,
אנשים,
אוקיי.
אשכרה ראו את זה, 120 אלף צפיות בפוסט הזה. 120 אלף זה יותר מ... זה פעמיים העיר יבנה שאני גר בה. סבבה? 120 אלף אנשים ראו okay. את הפוסט שלי.
מדהים.
800 לייקים, 300 קומנטים ועשרות הצעות עבודה. עכשיו, מתוך הדבר הזה, כבר לא ידעתי איך אני מנהלת את כל היופי הזה, את כל הטוב הזה,
yeah.
פתחתי אקסל והתחלתי לעשות בו קטגוריות, ומתוך הדבר הזה יש לי כבר מעל 50 הצעות עבודה. אני לא הלכתי לחפש, זה בא אליי בינתיים.
אינבאונד מרקטינג.
אינבאונד קמפיין, 50 הצעות עבודה, 25 שכבר אמרתי לא תודה, לא מתאים לי. חלקן גם העברתי לחברים אגב, מי שרוצה ומעניין. יש לי עוד 30 בערך קפה, קפה זה כל אלה שרוצים לשבת איתי לדבר על משהו שאולי...
זה ייעוץ חינם או שזה דברים
שהם... לא, 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 ייעוץ חינם אין. יש ייעוץ לא בחינם, אבל יש קפה שזה יכול להוביל אותי לאנשהו. וכמות העשרות אנשים שפונים אליי על בסיס יומיומי, או להציע עבודה, אחרי שהפוסט כבר, זה עבר, כן? או להציע עבודה, או לשאול אם אני צריכה עזרה באיזושהי צורה, ואם כן, הם שם לעזור לי. מלא, רשת קשרים מטורפת. אז זה רק התוצאות המספרים של התהליך מיתוג אישי הזה שעברתי.
זה אולי סימן שאת יודעת לעשות מיתוג אישי.
כנראה.
כן.
אז בוא נדבר רגע על איך עושים את זה.
כן.
למה עכשיו אנחנו מבינים קצת יותר למה כדאי?
איך עשית את זה?
אוקיי.
הבנו למה כדאי, עכשיו בואי תספר לנו בעצם איך מתחילים. אם נגיד אני בנאדם שלא מרגיש כל כך נוח אם לפרסם את עצמי ולדבר על עצמי, מה אני צריך לעשות?
אז קודם כל צריך לצאת מנקודת הנחה שבלי מיתוג אישי ובלי הכלי הזה שנקרא המיצוב מי אני ולהחצין את זה כלפי חוץ, אתה חוטא ואתה לא עושה לעצמך את השירות. אם אתה עושה את זה לאורך זמן, ואין פה קוויק ווין, זה דבר שצריך לבנות אותו לאורך זמן ובצורה עקבית כל הזמן להראות מי אתה ומה אתה עושה, גם אם אתה בן אדם מאוד מאוד ביישן ולא אוהב, ויש עשרות אנשים שאומרים לי, אני גרוע בזה, אני גרוע בלשווק את עצמי.
אני אלוף
העולם. אני טוב ברפואה סינית, אבל אני גרוע בלשווק את עצמי ויש לי עסק של רפואה סינית. אז הדרך להתחיל עם זה היא דווקא לא לדבר על עצמך, אני מצוין, זה לא הדרך, אלא להתחיל להחצין את הדברים שאתה עושה עבור העסק שלך, עבור המותג שלך, עבור הבוס שלך, אבל להראות את זה כמשהו שאתה עשית. ואז לאט לאט, ככל שאתה מתחיל, זה כמו שריר שאתה צריך לאמן אותו ולהתרגל לחשוף החוצה.
דוגמה יפה.
תודה. חדר כושר, אם אנחנו לא הולכים הרבה זמן לחדר כושר, השריר נהיה רופס, אבל אם אתה עושה את זה לאורך זמן ומשתף החוצה את הדברים שאתה יודע לעשות, והנה מראה אותם לעולם, לאט לאט אתה גם אוגר יותר ביטחון במה לספר על מה שאתה עשית שם בפנים.
וזה גם בטבעי.
זה גם בטבעי. אז לדוגמה, אני אומרת לקהילה שלי, אני נוסעת עכשיו למלבורן כדי להעביר הרצאה על רחפנים במכרות, randomly, כן? זה מה שאני עושה. והנה, זו ההרצאה, הנה הוידאו של ההרצאה, אבל אני רוצה רגע לספר לכם שבשבילי זה נורא מיוחד להגיע שוב למלבורן, כי גרתי שם לפני 11 שנה, ושם למדתי באוניברסיטה, ושם הייתה העבודה הראשונה שלי, ועבורי זה נורא נורא מיוחד ומרגש, ואני נותנת את הזווית האישית במשפט אחד. ואנשים מתחברים אליי, ואנשים יכולים גם להזדהות עם משהו, ויכולים לקחת מזה, והם זוכרים את זה גם, כי אפרת סיפרה שם משהו אישי.
אז זה לא רק משהו טכני כזה, זה כמו הודעת קומוניקט לתקשורת.
זה לא, הנה אני מדברת על במה בכנס רחפנים ומכרות, אלא הנה אני עושה משהו שהוא מאוד מעניין וחשוב לי גם, כן. בגלל ש... אז לאט לאט בצעדי תינוק, לאורך זמן, כשאתה מתחיל לשתף את הדברים שאתה עושה כלפי חוץ, עבור העסק שלך, עבור החברה או עבור הבוס שלך, אתה גם מכניס פנים את הזווית האישית ומראה למה זה דבר שהוא אומר עליך משהו.
יפה.
טוב, נדבר גם על המיצוב, אז איך אני מחליט גם מי אני, אבל בוא נראה מה אתה חושב על מה שאמרת.
קודם כל זה... אמרת שם משהו שמאוד אהבתי, שאת מביאה את עצמך לסיפור. אחד הדברים שאני מאוד מאמין בהם, אני שותף בחברה שנקראת Like and Share, שמייצרת קמפיינים של שיווק באמצעות אנשים, משפיענים וכולי. אחד הדברים שגילינו שעובדים הכי טוב, זה לא כשמישהו בא ואומר, הנה, המוצר הכי טוב, זה תקנו, תקנו גבינה.
כן.
אלא כשמישהו לוקח את המוצר והופך אותו...
כי זה פרסום כזה.
כן, זה נורא in your face וזה לא עובד.
כן.
בטח לא כשאני מדבר עם חבר. יש משפט שאומר שאם אנשים היו מדברים אחד לשני כמו פרסומות, אז הם היו חוטפים אגרוף לפרצוף.
כל הזמן.
כן, כדאי, כדאי, תקנה, עכשיו.
כדאי לך לבוא איתי עכשיו לקולנוע, זה מעולה.
כן, כן. ומה שכן עובד, זה כן עובד, כי במקום להגיד לי שהגבינה הזאת היא גבינה טובה, אתה בא ומספר לי, אתה אומר, היום החלטתי להכין את המתכון תירמיסו של סבתא שלי, אבל הכנתי אותו עם גבינה דלת שומן או whatever, משהו כזה, או מה שיש בה, או הרבה סידן.
ולמה עשיתי את זה גם?
אז כאילו, אז אני משלב את הסיפור האישי שלי, והמוצר הוא תירוץ, כאילו, המוצר הוא ברקע, הוא שם כל הזמן.
כן. אבל הוא לא הדבר הכי חשוב.
אז אני מחבר את זה למה שאמרת. ברגע שאת מדברת על החברה, החברה כחברה בפני עצמה, היא לא אמורה לעניין אותי אם אני לא צרכן של רחפנים ואני לא מנהל מכרה.
בדיוק.
אבל את כן הופכת את זה למעניין, כי את מעניינת אותי. את בעולם שלי, ואנחנו חברים, אנחנו מכירים דרך המדיה החברתית או מה שזה יהיה. אגב, זה לא משנה גם אם זה מדיה חברתית או לא. סיפור זה סיפור.
כן. וסיפור זה תמיד מעניין להקשיב, כן. כי המוח שלנו מכוות לסיפורים הרי.
כן.
זה אולי נושא לפודקאסט אחר.
כן, אולי, כן. אבל אז החיבור האישי, אני מאוד מאמין בזה. אבל בואי רגע נדבר על איך אתה בוחר את האסטרטגיה שלך. איך אתה בוחר את איך אתה רוצה להציג את עצמך לעולם.
כן, איך אתה ממצב את עצמך.
כן.
נכון, זה הדבר שהשקעתי בו קצת מחשבה, וזה לא משהו שעשיתי אתמול, זה התחיל כבר בערך לפני 10 שנים, כשמצאתי את הסוויט ספוט הזה, את הנקודה שבה אני מרגישה מאוד בנוח, ובה אני מרגישה מקצוענית ומומחית, אמרתי, אוקיי, אם אני תופסת את עצמי כמישהי שהיא מאוד מאוד טובה ומומחית בעולם הזה של B2B, Business to Business, Tech, Marketing, אני רוצה שאנשים ידעו שבזה אני מתמחה. אז אני צריכה להתחיל, קודם כל, אז השלב הראשון הוא לבחור באמת מה החוזקה שלך.
את המשבצת שלך, את המקום שאתה...
מה המשבצת שלך, כן. איפה גם אתה מרגיש בנוח, וגם אתה יודע שאתה יכול להביא תוצאות.
אגב, לישראלים זה מאוד קשה, לאמריקאים זה בטבעי.
כן, להגדרה הזאת?
לא העניין של ההגדרה, אלא העניין של שאתה מבין שצריך להיות מומחה במשהו. בישראל אין כזה מקום לנישות.
כן.
אתה צריך להיות כזה מומחה כללי. בארצות הברית... אתה חייב להיות מומחה ממש, ממש, משהו נורא ספציפי, כי יש תחרות גבוהה מאוד על כל דבר.
כן.
כי יש המון אנשים. אז, ומצד שני, בנישה, גם נישה שהיא כאילו קטנה, יכולים להיות כאילו, זה יכול להיות עסק ענק.
לגמרי, וגם אסור לטעות ולפחד ולחשוב שאם אתה מוצא את הנישה הזאת, זה בהכרח אומר שכל שאר הדברים בטלים. לא, אתה יכול להיות מומחה ב-B2B Tech Marketing, ועדיין להיות... travel ופאשן ואוכל וכל מיני תחומים אחרים שמעניינים אותך, והם יבואו כמעטפת לדבר הזה, אבל תמיד יהיה שם את העיקרון המנחה.
כן.
אוקיי, אבל אז ברגע שבחרת, וזה לדעתי הצעד הראשון, הצעד השני הוא להסתכל על איך אני גורם לזה שהנושא הזה או התמה הזאת תלווה אותי לאורך זמן. ואם אני מומחה ומצבתי את עצמי כמומחה בתחום הזה, אני צריך לאורך זמן לעשות דברים שיראו שאני באמת מומחה בתחום הזה. אז פתאום אתה פותח את עצמך ואומר, רגע, בן אדם שהוא מומחה במשהו, הוא גם מדבר עליו, הוא גם אולי כותב עליו, אולי הוא עונה לשאלות בתחום הזה, אולי הוא מייעץ למישהו, אולי הוא פנוי לעשות שיחת טלפון בדרך לעבודה עם מישהו שיש לו שאלה או התייעצות בנושא. אז לאט לאט אתה מתחיל לפתוח את עצמך, כי הרי מה, עכשיו אמרת שאתה מומחה בדבר, כן? אז תתחיל להראות את זה. ואז צריך למצוא את הצ'אנלים, זה כבר...
איך אנשים ידעו? עכשיו, כל אחד צריך לבחור גם את המקומות ואת התזמון שמתאים לו, אבל מאוד מאוד חשוב שזה יקרה בצורה דחופה.
דחופה, באופן קבוע.
באופן קבוע. זאת אומרת, אם אתה עכשיו רוצה לכתוב, אתה רוצה לכתוב משהו, אז כדאי שתעשה את זה פעם בשבוע, ולא פעם בחודשיים. כן, שאנשים יפגשו אותך כל שבוע, והתרגלו גם שאתה מפרסם וכותב על אותו נושא.
הם גם באיזשהו שעה ויחכו לזה.
זה יכול להיות וידאו, זה גם יכול להיות מה שנוח לך. עכשיו, יש גם דברים שהם בהתחלה לא נוחים, ואתה לומד להרגיש בנוח אותם.
להתרגל אליהם.
כן, נגיד, בטח כאילו וידאו זה לא דבר שהוא הכי טבעי לאנשים.
נגיד כזה, זה לא נוח.
זה לא טבעי, זה לא טבעי. כן, אבל אתה יכול להתרגל לעשות את זה. למשל, לא, כי זה עניין של גם החברה וגם זה שאתה מדבר על נושא שאתה מאוד מכיר ומרגיש נוח בו. אם זה היה שם אותך בדבר נושא אחר שהוא אולי פחות פגיעה בו וכולי, אז... והייתי מראיין תקיף, זה לא נעים, כן. אבל פה זה משהו הדדי כזה שאנחנו עושים בכיף עבור... קהילת השיווק.
אז הייחודיות שלך או המיצוב שלך הם סופר קריטיים, ואז אתה צריך להסתכל על שני דברים. אני אתן את הדוגמה שקרובה אליי שהיא אנשי שיווק. יש הרבה מאוד אנשי שיווק שאני עובדת לצידם ומכירה מהקהילה ומישראל, וגם בעולם, ועשרות מהאנשים האלה פונים אליי ואומרים לי, איך את עושה את זה? אני איש שיווק מצוין, ואני יודע לשווק דברים, מוצרים, שירותים, את המנכ״ל שלי או את החברה שאני עובד בה, אבל עליי, על עצמי, קשה לי לעשות את זה. אז אני אומרת, יש פה שני אספקטים. אספקט הראשון הוא פנימית, איך אתה משווק את מה שאתה עושה פנימית לתוך הארגון או הקהילה שאתה נמצא בה. והאספקט השני זה איך אתה משווק את זה החוצה, כדי לבנות את עצמך כמותג. אבל זה נורא חשוב לבנות את עצמך מותג פנימה גם.
אני חושב שיש פה, כאילו, עניין שהוא אפילו לפני זה. זאת אומרת, אני יוצא שנייה 30 פרגל, או יותר לעומק, איך תראי לזה. הקטע הוא שהם... בשביל להיות איש שיווק באמת, אתה אסור לך להסיק לחשוב שיווק.
נכון.
שיווק חייב להיות חלק אינטגרלי מהדרך שבה אתה פועל כל הזמן. זה לא משהו שאתה עושה, זה משהו שאתה.
דרך חיים.
כן, זה תפיסת עולם.
לחלוטין.
וזה, כאילו, זה נורא מצחיק שלשיווק יצא שם לא טוב.
נכון. כאילו... מה, אני אשווק את עצמי?
כן,
מה רע?
כאילו, עולם השיווק, כאילו, עולם הפרסום, עולם יחסי ציבור, זה כאילו עולמות שהם אחראים על הדלבור של, 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 של ערכים, ובעצם הם לא יודעים לעשות את זה לעצמם, כתחומים.
כן.
התחומים האלה
לא מוערכים. אז מה זה אומר שהם חושבים על מה שהם עושים, משהו שלילי?
הייתי ב...
התפיסה היא כאילו הפכה להיות שלילית, וזה לא, זה לא צריך להיות ככה.
הייתי באיזו ישיבה, וזה מישהו אומר לי, כן, יש לנו מוצר חדש, ואנחנו רוצים לקדם אותו, ואז יש שם מישהי שהיא ביחסי ציבור, ושואלת, רגע, אבל מה העובדות? זה באמת עובד, זה באמת עושה את הדבר? ושאלתי אותה, רגע, את מנהלת יחסי ציבור או יחסי עובדות? עכשיו, אם עובדות היו מוכרות את עצמם, לא היה פרסום, לא היה שיווק ולא יחסי ציבור. עכשיו, אנחנו לא קונים עובדות. אם היינו קונים עובדות, לא היה כזה תפקיד מנהל שיווק. כן? היה מנהל עובדות. עכשיו, אני לא מכיר, הג'וב היחיד שהוא הכי קרוב למנהל עובדות, זה מי שאחראי על הסברה של מדינת ישראל, ואני לא יודע אם זה התפקיד הכי מצליח.
הרשות הלאומית לסטטיסטיקה.
לא יודע מה, whatever. אבל כאילו, שיווק זה מדבר לא על העובדה של המוצר, אלא איך המוצר הזה נתפס בין האנשים אחרים. ואנשים אחרים, יש להם קטע של... רגש, הדבר הזה.
Yeah, הדבר הזה שנקרא
כן,
רגש.
הם רוצים להרגיש דברים
מסוימים. מתחברים מסיים. למשהו, הם לא יודעים כל כך להסביר
כן,
למה.
כן, כן, כזה.
אבל זה תפס אותם. זה...
הקטע המוזר הזה, הבני אנוש האלה.
כן. והעניין הוא שאם אתה חי שיווק כדרך חיים, כן. אז אתה תופס כמעט כל דבר שאתה עושה כאקט שיווקי. ואקט שיווקי זה לא דבר רע. לדוגמה, אתה מתחיל עבודה חדשה במקום חדש, או לקחת על עצמך פרויקט חדש עכשיו.
כן.
ואתה בקפה עם אמא שלך. היא הכינה מעמול וקפה, ואתה יושב איתה ואומרת, נו, אליאב, מה חדש? תספר לי, מה הולך איתך? כן, אימא, לקחתי איזה פרויקט חדש. באמת, מה הפרויקט? מה הבן שלי עושה? אני רוצה לשמוע. ואז אתה יושב שם, ואתה מסביר לה את זה, ואתה מספר לה את זה בצורה הכי פשוטה ובהירה שיכולה להיות. ומה אתה בעצם עושה? אתה משווק את זה, כי אימא שלך צריכה להרגיש גאה, והיא צריכה לא לפחד שהבן שלה עושה דברים לא...
זה תלוי באימא, כן? כי אצלי אימא שלי אומרת לי, טוב, תחזור ל...
מתי תהיה רופא?
תחזור למשחקים שלך, פייסבוק, לא? תחזור למשחקים האלה.
אבל אם אימא שלי יושבת ושומעת את הדבר החדש שאני עושה, או את העבודה החדשה שלקחתי, או משהו כזה, אני אשכרה צריכה לשווק לה את זה, ולא ממקום רע.
המקרה שלך שונה, נכון? תמיד אנשים אומרים לך, כן, המקרה שלי שונה, הוא לא...
כן, אני לא כך, אני לא כזה.
המקרה שלי שונה מאחרים. כי המוצר שלך הוא מוצר מגניב, המוצר שלי משעמם.
כן.
המוצר שלך מעניין אנשים, המוצר שלי לא. לך הכל בא בקלות, לי זה קשה.
איזה שטויות, אני מצטערת, אני חייבת להגיד את זה, זה שטויות. כל פעם שאומרים לי את הדברים האלה, זה מעצבן אותי. כי זה לא שאין הרבה עבודה קשה מאחורי שיווק שהוא מוצלח. אם הוא הצליח, כנראה שהוא נעשה בצורה טובה, אבל זה לא היה קל, לא, רוב הדברים לא באים בקלות. אז כאילו יש שם מחשבה ואסטרטגיה. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה. איך אתה פיתחת את התחום מומחיות שלך ואת המיצוב שלך? האם אתה גם הגעת לאיזה סוויט ספוט כזה שאומר, אני מומחה ב, ואיך אני ממצב את עצמי?
חוסר מזל, חלוטין. חוסר מזל משווה. סתם. יש לי הומור כזה. תחום המומחיות שלי, קודם כל, אני נורא נמשכתי, לא הרבה יודעים את זה עכשיו, אבל התחלתי לעבוד בגלובס בשנת 1997. ועבדתי שם 4 שנים, והייתי כתב שוק ההון. ובהתחלה נורא נמשכתי לעניין, אהבתי שני דברים, אחד זה אנליזה, לנתח דברים, ודבר שני מאוד אהבתי לפגוש מנכ"לים של חברות יזמים של חברות, וללמוד מהם.
Mm.
ובגלל שהייתי כותב את הרעיונות ממקום לימודי ולא ממקום אימותי כזה, לא הייתי תוקף אותם או מנסה למצוא שקרים, או הייתי מנסה להבין את הבן אדם, ללמוד אותו וכו', אז הרעיונות היו יוצאים ממש מעניינים. ואנשים נורא נהנו לקרוא אותם. ועם הזמן, גם כאילו המרואיינים הכי טובים שהיו בישראל, ביקשו אותי. הם רצו שאני ראיין, כי אני הייתי מראיין כיפי.
כן.
וזה הגיע למצב שממש כאילו אנשים כאילו הכי בכירים שאת יכולה לחשוב, כאילו לחלום עליהם, כאילו אז בישראל היו מתקשרים ומבקשים שמית. אתה יודע, הם רוצים, מוכנים להתראיין, אבל רק אם הוא מראיין. וכי הם... הייתה הרגשה שאני לא עיתונאי רגיל. אני עכשיו גם הייתי בא מוכן לרעיונות.
מעולה.
תמיד הייתי, נגיד עכשיו הייתי, הלכתי לרעיין את מנכ״ל, אז היה איתן רוב, מנכ״ל
DBS. אנחנו יכולים רגע לשים סוגריים על לבוא מוכן לרעיונות, ותגיד לנו משהו על זה?
זה קטע שהוא קריטי.
כמה אנשים אתה ראיינת שלא באים מוכנים לרעיונות?
לא, זה...
ומה זה גורם לך לחשוב?
אני יכול להגיד לך, אחד הדברים הבסיסיים שאני ממליץ לכל מראיין לשאול.
כן?
כל מראיין, תשאל אותם כמה שאלות בסיסיות. אחד, מה בדקת עליי בגוגל? מה למדת על החברה בגוגל? מה האתגרים שעומדים בפניי? מה התפקיד הקודם שלי? עכשיו, אם הבן אדם לא יודע לענות על זה, סימן שהוא לא התכונן לרעיון. עכשיו, אם הוא לא התכונן לרעיון עבודה, אז...
הוא לא ממש שם על זה.
מה זה אומר על הגישה שלו בכלל לחיים ולעבודה ולקריירה? זאת אומרת, אם הוא מחכה קודם כל לקבל משכורת ולקבל חוזה, רק בשביל להתחיל לעבוד, אז זה מראה על הגישה שלו.
לגמרי.
עכשיו, האנשים שאנחנו... הגישה הנכונה שאני חושב ששנינו מטיפים לה, זה שאני המותג. עכשיו, אם אני המותג, זה שנותן לי את העבודה הוא לא הבוס שלי, הוא הלקוח שלי.
חלוטין.
זה שאני עכשיו קורא ספר, כן, אז אני לומד, אני משקיע במותג.
אני משקיע בעצמי, דהיינו אני משקיע במותג.
אם אני עושה קורס, הולך להרצאה או שומע פודקאסט...
זה מפתח את היכולות שלי, את הכישורים שלי.
אני משקיע במותג שלי.
כן.
אז עכשיו, אם עכשיו יש לי...
זה לא שבזבזת את הזמן שלך עבור איזה מעסיק.
כן.
זה תרמת לעצמך.
אתה בנית רזומה.
בדיוק.
עכשיו, שאתה הגעת להישג, זה מצוין, זה עוד דבר לרשימה שלך.
נכון.
רשימת ההישגים. אם אני עכשיו מתמודד עם איזשהו, מפילים עליי תיק בעבודה, שזה, שומעת, הרבה שכירים אומרים את זה, הפילו עליי תיק. אתה אומר, לא, המעסיק שלי, הלקוח שלי, הפך אותי למשהו שיותר חיוני עבורו, כי הוא צריך אותי.
כן, הוא סומך עליי שאני זה שיוכל לעשות
עכשיו,
לו את ה...
עכשיו, אם אני עושה את התיק הזה שקשה לאנשים לעשות, אף אחד לא רוצה לעשות, אז מי חיוני?
לחלוטין.
אני או אחרים. ואני מאוד מחפש כאילו לראות את הגישה הזאת אצל אנשים, כי זה גם מה שכאילו עזר לי להתקדם.
אז אם נחזור לזה שראיינת אנשים, אז איך משם הגעת לתחום התמחות שלך?
אז כאילו, שם התעסקתי בכאילו, אז קטע של ללמוד ולנתח ולקרוא ולבוא מוכן, אז זה אלמנט אחד מאוד חשוב. משם הגעתי להייטק, כאילו, כי מעיתונות עברתי להייטק, כי ההייטק היה תחום שהוא גם כמו היום, מאוד פורח, מאוד מתפתח, מאוד מבטיח, הזדמנות לטוס בעולם, לראות עסקים, לראות דברים.
כן.
וגם שם למדתי הרבה מאוד. ואז חזרתי לגלובס, לכובע של מנהל מדיה חברתית. עכשיו, תמיד הייתי בחיים סביב הציר הזה של תוכן ושיווק. איכשהו זה היה, כאילו, הסקילסט שלי היה תמיד סביב הדברים האלה, ומאוד מאוד אהבתי ללמוד הרבה דברים. הרבה פעמים שאנשים אומרים, נראים, מאיפה אתה מבין בזה, ומבין בזה, כאילו, כי למדתי כל הזמן, והתעסקתי סביב זה, וגם שעבדתי בתור עיתונאי, אז חשבתי איך הייתי מנהל משבר. ושהסתכלתי על אנשים שמנהלים משברים, ולמדתי דברים, ושעבדתי באחד הדברים שעשיתי, נגיד, שאלתי, הלכתי ועשיתי מחקר, אצל 10 יועצי תקשורת מובילים בישראל, 10 יועצות תקשורת מובילות, ושאלתי אותם מה לדעתם גורם לזה שהן מובילות בתחומם. והם נתנו לי רשימה של דברים, שזה כמו 10 הדיברות שלהם. ומתוכם הסתכלתי על הדבר הזה ואמרתי, כאילו, איזה נאיביות. כאילו, האנשים הכי טובים בישראל ביחסי ציבור, כן, כמעט כולם מאמינים שהם לא צריכים לקדם את עצמם. עכשיו, אמרתי, זה לא הגיוני. עכשיו, גם השוויתי אותם למישהו אחר שמצליח, mm-hmm. לא נזכיר את שמו, והוא, שמונה מתוך העשרה, הוא עושה ההפך. והוא סופר מצליח. ואז אתה שואל, כאילו, למה את מאמינה שהעבודה שלך תדבר בעד עצמה? איפה זה קורה?
זה לא מספיק. זה אף פעם לא
כאילו,
מספיק.
זה לא אף פעם, אבל בואי נגיד שב...
לא, ברוב, זה לא אף פעם, ברוב המקרים.
ברוב המקרים, אנשים לא יודעים מה את עושה.
נכון.
לאנשים אין מושג מה זה הדבר הזה. גם שאתה מוכר, לא משנה אם זה עכשיו עריכת דין, או יחסי ציבור, או ניהול קמפיינים, או ניהול מותג, רוב האנשים לא יודעים בכלל מה זה אומר. איך הם ידעו אם אתה טוב בזה?
נכון.
ואיך הם, איך אפשר לדעת אם היה מישהו אחר במקומך, אולי יותר טוב. אתה צריך לספר להם. וזה
אז אתה צריך באמת להפוך להיות השופר של עצמך, ולהחליט איזה תכנים אתה יכול לחשוף החוצה, שגם יגרמו לך להרגיש בנוח, וגם ייתנו הצצה אל תחום המומחיות שלך, אל מה שאתה טוב בו.
ואיך אני מספר סיפור אבל? שהוא לא מייצר אנטגוניזם.
אוי, זה אחד חזק. פה צריך לדעת להלך על הגבול הדק של בין להראות מי אני, בלי לפגוע אצל אנשים במקום שהוא חלש. זאת אומרת, לא לגרום להם, כשהם קוראים אותך או צופים בך, להרגיש שפיארת את עצמך תוך כדי שהקטנת אותם.
כן.
אוקיי? אז אתה בא ממקום... תודה. מה?
זה נקודה טובה.
נקודה חזקה, כי אתה חייב לבוא ממקום
כאילו, זה שאת טובה, זה לא אומר שהם לא בסדר.
בדיוק, אני טובה, אבל גם אתם מצוינים, ובואו תראו איך גם אתם יכולים להיות מצוינים.
אוקיי.
והרבה פעמים מה שאני עושה כשאני משתפת את הדברים שאני עושה אותם, זה אני נותנת הצצה, או את הזווית האישית שלי, לאיך הגעתי לזה. לרוב, הנה, כמו שאמרתי בפוסט האחרון שלי, שאני עוזבת את מקום העבודה, את הרובוטיקס, זה לא היה לי קל. לקבל את ההחלטה הזאת. ושיתפתי לי רגע בזה שעברתי פה איזשהו תהליך שהוא היה לי קשה. אם רק הייתי באה והייתי אומרת, אני מסיימת 3 שנים בחברה הכי טובה בארץ, שגייסה הכי הרבה כסף ועשתה את הדברים הכי טובים, ואני הייתי הכי טובה בחברה וגם הייתי הכי טובה בשיווק בארץ ישראל, רוב האנשים היו קוראים את הפוסט הזה והיו עושים unfriend, או כאילו כותבים לי איזה קומנט של בוא נעפת על עצמך.
כן.
אבל אני גם לא חושבת את זה על עצמי, בסדר? אם הייתי חושבת את זה על עצמי, כנראה לא הייתי מגיעה לאן שאני, אבל גם אם לרגע הייתי חושבת לעשות דבר כזה, אז הייתי לגמרי מסתכנת בלאבד את היחסים עם אנשים, כי אנחנו צריכים לבוא ממקום שהוא אותנטי. לא הכל קל, לא הכל מוצלח, לא הכל זהב נוצץ.
אז בואי נדבר על מילה שלדעתי עוזרת להעביר את האותנטיות.
קדימה.
פגיעות.
פגיעות.
פגיעות. זאת אומרת, לא לראות מושלם.
נכון. ואני יכולה לחשוף סוד? נכון שאתה עזרת לי, קצת דחפת אותי לאחרונה לשים את התמונה שבה אני עושה ככה.
כן.
זה נראה כאילו אני קצת בוכה. ונורא היה לי קשה לשים את התמונה הזאת. אני כן, הייתי בסערת רגשות. והיה לי מאוד קשה. אמרתי לאליאב, מה? את התמונה הזאת, אתה משוגע, כולם יחשבו שאני בוכה, או יגידו עליי, לא יודעת מה.
זה נפלא.
ואליאב אמר לי, לא, let it go, זה בסדר שאנשים יראו שזה מה שעבר עלייך באותו רגע, כי זה אמיתי, וכי זה אותנטי, וכי זה יקרב אותם, ובאמת חווית את זה באותו רגע. ונכון, באותו רגע ישבתי שם, ואמרתי, לא, אני עוזבת, אני לא מאמינה את כל החברים שלי, ואת המקום הזה, ואת מה שאני אוהבת, ואיך אני עושה את זה, והייתי באמת בסדר, ונורא התרגשתי מכל האהבה שהייתה סביבי. אסמתי את התמונה, וזה כמובן, חוץ מבן אדם אחד שכתב לי, what a drama queen, היה אחד כזה. כל שאר האנשים באמת נתנו הרבה אהבה, והרבה פילדים.
האחד הזה, תמיד יש אחד כזה.
כן, תמיד.
עכשיו, זה לא משנה, זה גם אם כאילו, יש את האנשים האלה שהם רואים שאם כולם קדו דבר טוב, אז הם חייבים כאילו להכניס את הזבוב למרק. לקלקל את העניין.
נכון.
אבל זה בסדר גם כן, כי אי אפשר להיות, אי אפשר למצוא חן בעיני כולם. והעניין הוא שיש אנשים שתמיד, תמיד בסוף, כאילו, אי אפשר שכולם יהיו מבסוטים וכולם יאהבו אותך. זה חלק מהעניין. למעשה, כשאת מסתכלת על זה, נגיד, בפוליטיקה, למשל. כן, יצא לי קצת לעבוד עם מועמדים בפוליטיקה, ואחד הדברים שהם לא מבינים, זה שנגיד, הם מייצרים, נגיד, עמוד פייסבוק, אומרים, הנה, אנשים עשו לי לייק, 100,000 איש עשו לי לייק. וכן, 100,000 איש עשו לייק, זה אומר שבערך 75,000 לא סובלים אותך. כן, הם לא יצביעו לך. אז אומרים, למה אתה חושב את זה? אתה לא, תחשוב על זה, כאילו. נגיד, גם בנימין נתניהו, כן, שהוא מקבל, יש לו כוח עצום וכולי, 30 מנדטים מתוך
60.
מתוך 120.
סליחה.
120.
אה, 60
בקואליציה. כן, כן, 60 בקואליציה. לא, כאילו, 60 זה האמצע. צריך 61. אבל 30 מתוך 120, זאת אומרת, גם בן אדם כזה שהוא מוביל את המדינה והכל, ויש לו את הכי הרבה תמיכה, רוב מי שנמצא אצלו בעמוד לא אוהד אותו. זה שהם עשו לייק, זה לא אומר שהם אוהבים, זה אומר שהם רוצים לעקוב.
כן.
זאת אומרת, רוב הפוליטיקאים שהם מבזבזים כסף, בלהשיג לייקים,
כן.
הם משלמים כסף להביא אנשים שהם לא אוהבים לעמוד שלהם.
אלה לא התוצאות שצריך למדוד.
אבל,
נכון? כמו שאני לא צריכה למדוד את ה-120,000 אימפרשן, אני צריכה למדוד את ההצעות עבודה.
זה נכון. זה נכון.
כי זה מה חשוב בסוף, מספר המנדטים, ולא לייקים.
גם את איכות הצעות עבודה, אבל
איכות, ברור.
כן. עכשיו, זה לא שלכמות אין משמעות, אבל כן חשוב לא לתת לזה להיות פני הכל.
לחלוטין.
אז כאילו, העניין של תחשב שפוליטיקאי, למשל, זה מישהו שיודע שרוב הזמן, רוב האנשים לא אוהבים אותו. זאת אומרת, לא משנה מי אתה, או מה אתה עושה, או מה אתה... תמיד אנשים מאשימים אותך. עכשיו, אם מישהו מחר יתמנה להיות שר התשתיות, או שר החינוך, או שר התחבורה, או לא משנה מה...
שר החלל.
לא משנה מה אתה תהיה, מאותו רגע שהתמנת לתפקיד, אתה אשם בכל מה שלא קרה לפניך. עכשיו, זה לא משנה, גם האנשים ש... בקיצור, אנשים רוב הזמן, ברוב המקרים, אין להם סיבה לאהוב אותך. והדרך שלהם, כן, להתחיל לאהוב אותך, זה שתדבר כמו שאתה מדבר. במקום לנסות, אתה מתקורא לזה מוח מוכר, מוח קונה, אל תנסה למכור לי באמת את זה, אלא פשוט תהיה אתה.
בדיוק.
וזה המחירה הכי טובה.
בדיוק.
שנגיד, אנשים אומרים לי, אני רוצה נורא, כאילו, לעמוד ולדבר. יש לי פחד במה. אז אני אומר לו, אוקיי, ולמה יש לך פחד במה? כי אתה מפחד שתעמוד על הבמה, תשתנק ואנשים ילגו לך. כן, זה פחד נורא טבעי. זה הפחד לדעתי הכי פופולרי בעולם. אבל אז אני אומר, אוקיי, אבל אז למה שלא נגיד תקליט משהו? כן, אבל אני שומע את הקול שלי ואני לא יודע מה לעשות. למה שלא תכתוב? יש לי מעצור כתיבה.
לכל דבר יש
אוקיי, שנייה. אם עכשיו אתה מדבר עם חבר, אתה יודע לדבר עם חבר? כן, בטח, מה הבעיה?
נכון.
אז תדבר עם חבר ותתמלל את מה שכתבת. זה good enough? החבר לעג לך? הוא אמר לך שזה, אם הוא אמר לך שאתה אידיוט, אז אולי לא, אבל אם דיברת על העניין, אז כנראה שזה מעניין.
לגמרי.
אז תעבוד עם זה. אז כאילו, אגב, מיתוג אישי ו...
לחלוטין. יש לי הרגשה, כי זה השעון הפנימי שלי, שאנחנו צריכים לסיים את הפרק הזה.
נסיים את הפרק הזה, אבל אולי זה טיפ מעשי?
טיפ מעשי לאיך להתחיל?
כן, אז זה משהו בנקודות, משהו ש...
אני אומרת...
חוץ מלהתקשר אליך ולהזמין אותך לקפה בחינם.
כן, זה לא
יקרה. מה עוד אפשר לעשות?
להתחיל בלקחת איזשהו אירוע... שקורה עכשיו אצלכם, בזמנים אלה,
כן.
בחיים שלכם, בין אם זה איזשהו נסיעה שיש לכם, כנס, אפילו טיול שאתם יוצאים אליו, גם זה משהו אישי, לאו דווקא עסקי, אוקיי? לוקחים איזשהו אירוע שקורה סביבכם, בוחרים תמונה, שהיא לאו דווקא תמונת האינסטגרם המושלמת שעשיתם לפוטושופ וזה וזה,
אוקיי.
שהיא מראה משהו, וכותבים מה חוויתם שם באותו רגע, או מה קרה שהוא מעניין באותו רגע, ושמים את זה out there. כל אחד שיבחר לו את הצ'אנל הכי טוב בשבילו.
ומה אם מישהו צוחק עליי? הוא אומר שאני אף על עצמי?
אז תמיד יש כפתור unfriend, זה אחד. זה לגיטימי לחלוטין לעשות unfriend, אפשר להשתמש בזה, זה קביל. אבל אפשר פשוט להתעלם. ולהמשיך למי שמפרגן, ולהודות להם, ולראות איך אתה יכול גם להמשיך לפתח את היחסים עם אלה שכן...
ולהשתפר גם?
מחבבים.
אפשר גם להשתפר?
כן, אפשר להשתפר וללמוד ממה שאמרו לך, נכון?
כן, יש...
אפשר לקרוא באמת מה שאנשים אומרים לך.
יש איזה פתגם שאני מאוד אוהב על סטארט-אפים,
כן?
שאומרים שאם המוצר הראשון שאתה מוציא לשוק לא מביך אותך, השקת מאוחר מדי.
עוד פעם, אם המוצר ראשון שהוצאת...
שהוצאת לשוק לא מביך אותך,
כן.
סימן שהשקת מאוחר מדי.
אהה.
כל האנשים האלה שאוהבים שלמות ומפחדים שידעו עליהם.
כן, 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 לחיקוי יותר מדי.
ההפך, תוציא את המוצר,
כן.
תקבל את הפידבק, נכון. ותוציא מוצר נוסף.
נכון, לחלוטין. כזה. אז גם פה, לגבי עצמך, תעשה את זה once, אין זמן טוב להתחיל. לעשות את השיתוף הראשון הזה,
כן.
ולראות גם אם שרדת פיזית, לא מתת או התמוטטת אחרי, חיית, הכל בסדר, אפשר לעשות את זה עוד שבוע עוד פעם, ולנסות לאמן את השריר הזה קצת יותר, נגיד בחודשיים הקרובים. פעם בשבוע לשתף משהו.
פעם בשבוע?
פעם בשבוע.
אני חושב שאפשר לעמוד בזה.
אני חושב שאפשר לעמוד בזה, ואני רוצה לבקש משהו.
לבקש. מה אתה רוצה לבקש?
לא ממך.
מהקהל.
ממי שיצפה בנו, מי שמספיק אמיץ ומספיק סקרן לראות את הפרק הזה עד הסוף, ונשאר פה עד הסוף, אני רוצה לבקש להציע לנו שמות לתוכנית הזאת. ואנחנו נסתכל על כל השמות, ואנחנו אפילו נודה לכם, אולי אפילו נזכיר אתכם, אבל אנחנו נבחר ככה את השם לתוכנית חדשה שלנו.
אבל זה גם אומר שאם היו מספיק צופים והיו מספיק רעיונות, סימן שזה מעניין, ותהיה תוכנית.
ותהיה תוכנית.
ואם
לא יהיה, כנראה שאנחנו צריכים לפרוש בשיא.
כן.
טוב. Thank you very much.
תודה רבה.
תודה.